אנחנו בדף פה עמוד ב. אתמול ראינו שיש הבדל בין נשים שאסורות בנישואים מדאורייתא, נשים שאסורות בנישואים מדאורייתא לבין שניות מדברי סופרים. שניות מדברי סופרים שנישאו, אז הן מתגרשות ואין להן כתובה ולא פירות ולא בלעות וכולי. ולעומת זאת, גרושה לכהן אדיוט או אלמנה לכהן גדול, כשהוא צריך לגרש אותה, אבל יש לה כתובה וכולי, כן? ואז השאלה היא למה, ואמרנו שני טעמים. טעם אחד, הטעם הפשוט היה טעם של רבי, שאומר, דברי תורה אינם צריכים חיזוק, דברי סופרים צריכים חיזוק. זאת אומרת, מה שעשו מדאורייתא, לא צריך לחזק את זה, ולכן לא גזרו בזה גזרות. מה שעשו מדרבנן, צריך לחזק את זה, ולכן גזרו בזה גזרות. ולכן שניות מדברי סופרים, שזה דרבנן, יש בזה את הגזרה של אין בזה כתובה, אין כתובה, ובדברי תורה לא צריך את הגזרה הזאת. לעומת זאת, היה לנו את השיטה השנייה, השיטה של רבי שמעון בן אלעזר, שבעצם אומר שאלה סוג של מי השם בסיפור, כן? אם הגבר ניסה, זאת אומרת, אם היה אינטרס של החתונה, היה אינטרס של הגבר, אז הוא כן צריך שלם כתובה, אבל אם זה היה אינטרס של האישה, אז הוא לא צריך שלם כתובה, כי זה היה אינטרס שלה, אז היא כאילו פיתתה את אותו לנישואים, ומילא לא מגיע לכתובה, כי פיתתה אותו לנישואים אסורים. עכשיו, אמרנו מהי בניו, זה מהי כבן רבי לרבי שמעון בן אלעזר, זה בערך באמצע עמוד, אז התשובה הראשונה ראינו אתמול, אמר רב חיסדא ממזרת ונתינה לישראל היא כבניו, מה דאמר דאורייתא הנה מדאורייתא, ממזרת לישראל, כן, אז זה איסור דאורייתא ולכן לפי רבי ברור שמקבלת כתובה, לעומת זאת לפי רבי שמעון בן אלעזר, מה דאמר פני שהוא מרגילה, היא מרגילה לי, זאת אומרת זה האינטרס שלה להתחתן, למה? כי היא לא נפסלת יותר, אמרנו שבאופן בסיסי האינטרס של האישה הוא להתחתן, אבל אם היא כאילו נפגעת מזה, אז זה לא אינטרס שלה, אוקיי? אז אנחנו אמרנו שממזרת האינטרס שלה זה להתחתן עם ישראל, כי היא לא נפגעת מזה, היא לא נפסלת, אין שום פסול שנוצר אצלה, אז היא מרגל עלי, ולכן לא מגיע לכתובה. אז לפי רבי התקבל כתובה, כי זה דאורייתא, ולפי רבי שמעון אלעזר לא תקבל כתובה, כי זה האינטרס שלה. אומרת הגמרא, רגע, לרבי אליעזר דאמר, איזה עבד הוא ממזר, הלא מרגל עלי ולא מידי, הסברנו שהכוונה היא שלפי רבי טרפון שלמדנו, שיש דרך לגאול את הממזר, שהילדים שלו יהיו לא ממזרים, אם הממזר מתחתן עם שפחה, אז הילדים יהיו עבדים לא ממזרים, וכשישחררו אותם הם יהיו בני חורין כשרים, אז באמת היא תתחתן עם ישראל, והיא תגיד הנכדים שלי יהיו כשרים, כי הבן שלי הממזר יתחתן עם שפחה ואיזה. אבל השיטת רבי אליעזר שאומר אין דרך לתקן את זה, הרי זה עבד הוא ממזר, זאת אומרת למרות שהוא עבד, הבן של הממזר הוא גם ממזר, וגם כשהוא יהיה משוחרר אז הוא יהיה קשה, ממזר, בן חורין ממזר, אז אין דרך להכשיר את הצאצאים שלה, ולכן לא יהיה לה אינטרס להתחתן, ולכן זה לא היא מרגל עלי, אלא הוא מרגילה, ולכן הוא צריך להביא לה כתובה. אז זה לא ההבדל, לפי רבי אליעזר זה לא ההבדל בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר. אז מה ההבדל? אלא אמר רב יוסף, לכאן הגענו. אלא אמר רב יוסף, מחזיר גרושה משנישאת איכא בניו. מה המחלוקת בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר, יש לה נפקמינה, במקרה שאדם מחזיר גרושתו משנישאת, שאסור לו להחזיר אותה אחרי שהתחתנה עם מישהו אחר, ואמרנו, למדנו את זה כבר, שמי שמחזיר גרושתו, למרות שזה אסור, הילדים כשרים לגמרי, אפילו לכהן, נגיד אם נולדת להם בת, אחרי שהוא מחזיר אותה, אז אם הוא יוכל להתחתן עם כהן. אז אמר רבי יוסף, מחזיר גרושה, אז שנישאת איכא בניו, מאן דאמר דאורייתא, הנה מדאורייתא, נכון? זה דאורייתא, אסור לו. ומאן דאמר, ואכן מגיע הכתובה. ומאן דאמר מפני שהוא מרגילה, היא מרגילה לי, היא לא נפגעת מזה, הילדים שלה לא נפגעים מזה, אז האינטרס שלה להתחתן, ולכן היא מפסידה את הכתובה. אומרת הגמרא ולרבי עקיבא דאמר, יש ממזר מחייבי לאווין, לא מרגל עלי ולא מידי, ולשיטת רבי עקיבא שאומר שאם חייבי לוין התחתנו אז הילד ממזר, אז גם במקרה הזה הילדים שלהם יהיו ממזרים, אז היא כן מפסידה מזה, וכיוון שהיא כן מפסידה מזה אז היא לא מרגילה עלי, אז באמת, אז שוב פעם נהיה בכלל הרגיל שהוא צריך לתת לכתובה, ולכן זה לא יהיה ההבדל לפי שיטת רבי עקיבא בין רבי לרבי שמעון בן אלעזר, אלא אמר רב פאפא, בעולה לכהן גדול איכא בניו, אישה שהיא בעולה אבל לא אלמנה או גרושה וחללה, כן? אז היא נבעלה, היא הייתה פנויה, היא נבעלה לפנוי, אז היא בעולה, אז לכהן גדול יש מצוות עשה להתחתן עם בתולה והיא לא בתולה, אז יש לו כאילו איסור עשה לא להתחתן איתה, אין פה שום לב רק עשה, ומה הדין במקרה הזה? שהילדים הם לא חללים, אז היא לא נפסלת והילדים לא נפסלים. אז שוב, אז היא מרגילה לי, כן? אז איסור דורייתא שהיא מרגילה לי. אז אמר פאפה בעולה לכהן גדול לגביניי. זה מין תרגיל, תרגיל מחשבתי כזה, תיאורטי, לחשוב איזה מצב יש שהוא לא דורייתא, אבל היא לא נפגעת מזה. אלא אמר פאפה בעולה לכהן גדול לגביניי. מנדה אמר דורייתא, אנא מדורייתא. מנדה אמר מפני שהוא מרגילה, ההיא מרגילה לי, שוב, כי היא לא מפסידה, זה האינטרס שלה. ולרבי אליעזר בן יעקב דאמר יש חלל מחייבי יעשה, רבי אליעזר בן יעקב שלמדנו את השיטה שלו אומר שבמקרה הזה הילד כן יהיה חלל, למרות שזה רק איסור עשה ולא איסור לאו, כי האישה הזאת היא לא אלמנה אלא רק בעולה, הילדים יהיו חללים, אז היא מפסידה, ולכן הלא מרגל עלי ולא מידי, ובאמת לפי רבי אליעזר בן יעקב אי אפשר להגיד שזה המחלוקת שלהם. אלא אמר רבשי מחזיר ספק סוטתו איקה בניו. מה הסיטואציה? אדם אשתו סתתה, והוא במקום ללכת ולהשקוט אותה, מה זה אומר שהיא סתתה? שהוא קינה לה והיא נסתרה, עכשיו הוא צריך להשקוט אותה, במקום להשקוט אותה הוא מגרש אותה. כן? עכשיו היא אסורה עליו עד שהוא לא יבדוק אותה במים, כן? אבל הוא אמר, אני לא רוצה לבדוק אותה, אני נותן לגט ונסגור את הסיפור ככה, ואז הוא מחליט להתחתן איתה מחדש, למרות שאסור לו, אסור לו להתחתן איתה, הוא מתחתן איתה מחדש, אז מנדה אמר דורייתא, אנא מדורייתא, זה דין דורייתא שהוא לא יכול להתחתן, כי כתוב ונטמעה, ונטמעה ונטמעה, אז אנחנו אומרים, היא נטמעה לבעלה עד שהיא לא בודקת את עצמה בימי סוטה. אז מדורייתא אסור להתחתן איתה, ולכן יש לה כתובה, ומנדה אמר מפני שהוא מרגילה, היא מרגילה לי, זאת אומרת שוב, היא לא מפסידה מזה, ולכן ולכן נגיד שהיא לא מקבלת כתובה. אומרת אגמר ולרבי מתיה בן חרש דאמר, אפילו הלך בעלה להשקוטה, הוא בא לה בדרך, עשאה זונה, הלא מרגלה ולא מידי. זאת אומרת, לפי רבי מתיה בן חרש, אם הבעלה באה לה, אפילו הלך בעלה להשקוטה, הוא בא לה בדרך, עשאה זונה, וקל וחומר במקרה שלנו שהוא מתחתן מחדש עם מישהו שהוא אמור להשקוט אותה, אז היא נחשבת לזונה, אז היא מפסידה מזה, אז היא לא מרגלה לה, ולכן היא תקבל כתובה. אלא אמר מר בר אבאשי, אז היה קושייה על רב אשי, אז הבן שלו מר בר אבאשי בא להגן עליו ואומר סוטה ודאי כבנאיו, לא, לא, לא ספק סוטה אלא סוטה ודאי כבנאיו, זאת אומרת מקרה שאישה היא סוטה ודאי, מה זה סוטה ודאי? סוטה ודאי זה שאנחנו יודעים שהיא זינתה, לא, לא אישה שצריכה עוד לשתות מי סוטה, כן, אז היא יש עדים שהיא זינתה, כן, היא סוטה ודאי, אז היא ובעלה נשאר איתה, אז לפי מן דאמר דאורייתא, אז לכאורה זה צריך להיות שמר בר רבשי כאילו מסתמך על מה שאבא שלו אמר, רבשי אמר מחזיר ספק סוטתו איקה בניו, נכון? אז צריך להגיד שגם פה מדובר על מחזיר סוטתו איקה בניו, מחזיר סוטה ודאי איקה בניו, זאת אומרת הוא התגרש ממנה כי היא הייתה סוטה, ואז הוא החליט להחזיר אותה, כן? אסור לו. והוא מחזיר להחזיר אותה, אז שוב, מדאורייתא אסור לו להחזיר אותה, ולכן כיוון שהוא החזיר אותה יש לה כתובה, כי אמרנו דאורייתא לא צריך חיזוק, ומהצד של מרגל עלי, אז היא לא מפסידה מזה שום דבר, כי ממילא כבר נחשבת לזונה ולסוטה, אז אין לה שום הפסד פה, ולכן האינטרס שלה, ולכן היא מפסידה את הכתובה. אז בזה נחלקו רבי ורבי שמעון בן אלעזר, מי שמתחתן מחדש עם סוטה.
אז הילדים לא ממזירים מהזנות?
לא. מהזנות כן, מהזנות כן, אבל לא, הייתה סוטה. הוא התגרש ממנה, לא היה ילדים. חיכו שנה, שנתיים, ואז הוא התחתן איתה מחדש. אפילו שלושה חודשים כבר יכולים כאילו. טוב, זהו, הגענו למשנה הבאה. אומרת המשנה הבאה, בת ישראל מאורסת לכהן, מעוברת מכהן, שומרת יבם לכהן, וכן בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה. אז למדנו את זה כבר בפרק שביעי כנראה, או שישי, שאמרנו שיבם, אירוסין ועובר פוסלין ולא מאכילין. זאת אומרת, בת ישראל התארסה עם כהן, היא לא יכולה עדיין לאכול. בת כהן שהתארסה לישראל, היא צריכה להפסיק לאכול. כן, בת כהן שהתארסה לישראל הרי היא אכלה עד עכשיו, עכשיו שהיא מאורסת לישראל היא לא יכולה יותר לאכול תרומה. אז זה בת, ישראל מאורסת לכהן. מעוברת מכהן, בלי חתונה, כן, מעוברת מכהן גם כן, היא לא אוכלת בתרומה. מתי שיוולד הילד, אם זה בוודאות כהן, אם האבא הוא בוודאות כהן, אז היא יכולה לאכול בתרומה. שומרת יבם לכהן, אישה שאמרנו, היו שני אחים כהנים, אחד נט, ועכשיו היא מחכה ליבום של השני, בזמן שהיא מחכה ליבום שהיא שומרת יבם, היא לא יכולה לאכול בתרומה. וכן בת כהן לישראל, וגם אם הבת כהן לישראל גם כן, אז זה לא שאני אומר, אם היא מאורסת, היא עוד לא אוכלת בתרומה. אני אומר, נכון, היא עוד לא אוכלת בתרומה, אבל גם מהצד השני, אם היא בת כהן לישראל, היא מפסיקה לאכול בתרומה ברגע שהיא מאורסת, או ברגע שהיא מעוברת מישראל, או כשהיא שומרת יבם לישראל. בסדר? אז זה פוסל ולא מאכיל.
אם זה בת כהן, מאורסת לכהן,
לא, זה בסדר, אני דברתי על בת כהן מאורסת לישראל, סליחה. אוקיי, אז אמרנו, בת ישראל מאורסת לכהן, מעוברת לכהן, שומרת יבם לכהן, וכן בת כהן לישראל לא תאכל בתרומה. בת ישראל מאורסת ללוי, מעוברת מלוי, שומרת יבם ללוי, אותו דבר, וכן בת לוי לישראל לא תאכל במעשר. מדובר פה על מעשר ראשון, ותכף הגמרא תשאל, מה פתאום? מעשר ראשון מותר לכולם לאכול. בסדר? אז אנחנו תכף נדבר על זה, אבל המשנה חושבת שאותו דבר, כמו שיש תרומה לכהן, יש מעשר ראשון ללוי, שרק ללוי מותר לאכול, ולכן בת לוי שהתארסה עם ישראל כבר לא יכולה לאכול מעשר ראשון. בת לוי מאורסת לכהן, מצד זה שהיא לוויה, היא יכולה לאכול מעשר ראשון. מצד זה שאם היא רוצה להתחתן עם כהן, היא צריכה לאכול תרומה. אבל היא בדיוק באמצע, כי היא מאורסת לכהן. אז בת לוי מאורסת לכהן, מעוברת מכהן, שומרת יבם לכהן, וכן בת כהן ללוי, לא תאכל. לא בתרומה ולא במעשר. כי כאילו היא כבר לא לוויה, כי היא תרסה עם כהן, אבל היא עוד לא כהנת, כי היא עוד לא התחתנה, היא רק התרסה. אותו דבר היא מעוברת וכדומה. טוב. שואלת הגמרא, ותהה זרה, זרה מלא אכלה במעשר, מה אכפת לי שהיא בת לוי, שהיא בת ישראל מאורסת ללוי, אני אומר, למה היא לא יכולה לאכול במעשר ראשון, אפילו זר יכול לאכול מעשר ראשון, מעשר ראשון לא מוגדר כקודש, הוא חולים גמורים, ואין שום סיבה שנגיד שלישראל אסור לאכול אותו, אז מה הקטע? אמר רב נחמן, אמר שמואל, המני רבי מאיר דאמר מעשר ראשון אסור לזרים. חייבים להגיד שהמשנה שלנו היא כשיטת רבי מאיר שחושב שאסור לזרים לאכול מעשר ראשון.
אבל אולי זה אסור לא מצד קדושה, מצד גזר, זה לא שלה עדיין.
אוקיי, עכשיו מה קורה עם הלוי מבילה? אתה צודק, יהיה לנו סוג של אוקימתא כזאת בהמשך. אבל כרגע זה נראה שכאילו הכוונה היא שלוי מבילה מעשר ראשון אסור לה לאכול אותו. אז רבי מאיר באמת חושב שמעשר ראשון אסור לזרים. דתניא תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי. דיבר רבי מאיר, תרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי. אז כמו שהוא אומר שתרומה לכהן הכוונה היא שרק כהן יכול לאכול את זה, אז גם כשהוא אומר מעשר ראשון ללוי, הוא מתכוון להגיד שרק לוי יכול לאכול את זה. דיבר רבי מאיר, רבי אלעזר בן עזריה, מתירו לכהן, הוא מתיר לכהן לאכול מעשר ראשון. אומרת, מה זה מתירו? מכלל דאי כמן דעשר? יש מישהו שאוסר לכהן? הרי כהן הוא לוי. כהן הוא משבט לוי, אז כמו שלוי יכול לאכול מעשר ראשון, ודאי שכהן יכול לאכול מעשר ראשון. אלא אימה נותנו אף לכהן. זה קצת מושך למקום שאמרת על הגזל, כן? זאת אומרת, רבי אלעזר בן עזריה אומר, אפשר לכתחילה לתת מעשר ראשון לכהן במקום ללוי. מה הייתה? מדי רבי מאיר, למה רבי מאיר אומר שאסור לזרים לאכול מעשר ראשון? אמר רבה חברי דירה ומשמי דגמרה, רש"י מסביר משמי דגמרא, הכוונה היא כך קיבל מרבו ורבו מרבו עד רבי מאיר ששמע משמו ולאו מן דעתי כמפרש לטעם עד רבי מאיר. כן, משמי דגמרא, זאת אומרת, יש לי מסורת שזה מה שרבי מאיר חושב. זה לא שאני מעריך שזה מה שהוא חושב. אז מה רבי מאיר אומר? כי את מעשר בני ישראל ישיר ירימו להשם תרומה. מה התרומה אסורה לזרים? אף מעשר ראשון אסור לזרים. כן, זה פרשת קורח. אז אנחנו אומרים, כי כתוב את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה, אז כאילו קוראים למעשר תרומה, ולכן אנחנו אומרים שכמו שתרומה אסורה לזרים, גם מעשר ראשון אסור לזרים. אם התרומה, אם אתה אומר שמעשר ראשון הוא כמו תרומה, אז תגיד עד הסוף, מעשר ראשון חייבים עליו, אם התרומה חייבים עליו מיטה וחומש, אף מעשר חייבים עליו מיטה וחומש, אז תגיד שמי שאכל תרומה, נגיד בתרומה, או זר שאכל בתרומה, תגיד שהוא חייב מיטה, וכן תגיד שמי שאכל תרומה בשוגג, אז הוא יהיה חייב לשלם חומש. כל הדברים האלה לא נכונים, אנחנו לא אומרים אותם. אז למה לא? אמר קרא, ומתו בו, כי יחללוהו, ועוד פסוק, ויסף חמישיתו עליו. אז מזה לומדים, מתו בו כי יחללו, בו ולא במעשר, רק בתרומה. יש בדין מיטה בידי שמיים, עליו. כתוב ביסף חמישיתו עליו, עליו ולא על מעשר, כן? אז יש לנו מיעוטים, זאת אומרת באמת, נכון, היה מקום להשוות בין מעשר ראשון לבין תרומה, אבל יש לנו לגבי תרומה מיעוטים שאומרים שדווקא תרומה יש במיטה וחומש ולא מעשר. ורבנן, שחולקים על רבי מאיר ולא חושבים שמותר לזרים לאכול מעשר ראשון, מה הם עושים עם הפסוק שמשווה בין תרומה למעשר, כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו להשם תרומה, הם יגידו, מה תרומה תובלת? אף מעשה ראשונה מתובל. כמו שתרומה הופכת את האוכל לתבל, זאת אומרת, כל עוד לא הרמתי תרומה מהיבול, אז זה תבל, גם מעשה ראשון, כל עוד לא הרמתי מעשה ראשון, הוא תבל. לכן, מותר לאכול מעשה ראשון, אבל עוד לא הרמתי אותו, זה תבל. ולכן, מה שעושים היום, כן, זה מפרשים מעשה ראשון, ואוכלים אותו. אבל העיקר של להפריש אותו קודם. כל עוד לא הפרשתי, זה תבל. כן? אז זה מה שהם לומדים בפסוק, שכמו שתרומה תובלת, גם מעשה ראשון תובל. וכדתניא, רבי יוסי אומר, יכול לא יהיה חייב, אלא על תבל שלא הורם ממנו כל עיקר, הורם ממנו תרומה גדולה ולא הורם ממנו מעשר ראשון. מעשר ראשון ולא מעשר שני. ואפילו מעשר אני מניין, מניין שכל עוד לא הרמתי את כל המתנות שאני צריך להרים מהתבל, אז עדיין התבל הוא תבל. תלמוד לומר, לא תוכל לאכול בשעריך. ולהלן הוא אומר, ואכלו בשעריך וסווהו. לגבי מעשר אני, כתוב ואכלו בשעריך וסווהו, וכתוב לא תוכל לאכול בשעריך. זאת אומרת, כל עוד לא הבאת את מה שאתה צריך להביא לשעריך, לא תוכל לאכול. כן? אתה צריך להביא לשעריך, לעניים שנמצאים בשער, אתה צריך להביא להם את המעשר. מה שעריך אמור להלן מעשר אני, אף שעריך אמור כאן מעשר אני, ואמר רחמנה, לא תוכל, כן? אז ככה רבי יוסי למד. אז רבי יוסי למד מהפסוקים האלה, שכל עוד לא יפרשו את כל התרומות ומעשרות, היבול הוא תבל. וחכמים למדו את זה מהפסוק הקודם, כי את מעשר בני ישראל אשר ירימו לאשר בתרומה, מהשוואה בין מעשר לתרומה. אז למה צריך שתי דרשות, כן? ואם מעטה אבא אמינה ללאו, אבל מיטה לא, כמה שמלן שלא. האם היה לנו רק את רק דרשה אחת, אז היינו אומרים שיש לאו לאכול תבל שלא הרים ממנו את כל התרומות ומעשרות, אבל תבל שהרים ממנו תרומה ולא הרים ממנו את השאר המעשרות, יש בו רק איסור לאו, ואם לא הרימו תרומה אז יש עליו גם מיטה בידי שמיים. לכן צריך שתי דרשות בשביל להשמיע לנו שזה לגמרי תבל, כמו שיש דין מיטה בידי שמיים בתבל שלא הרים ממנו תרומה, ככה גם בתבל שלא הרים ממנו את שאר התרומות ומעשרות. לישנה אחרינה, יש נוסח אחר שאומר את זה אחרת קצת, מעשר ראשון דתביל מדי רבי יוסי נפקה. זאת אומרת, לא שאומרים, הרי מקודם מה אמרנו? אמרנו, זה רבנן לומדים שכמו שתרומה תובלת, גם מעשר ראשון תובל, כמו שאמר רבי יוסי. יש שיטה אחרת שמציגה את זה בתור קושייה, ואומר, רגע, מדי רבי יוסי נפקה, מה אתם לומד את זה מהפסוק הזה? יש פסוק אחר. ואז עונים, אם היא אהבה אמינה ללאו, אבל מיטה לא, כמה שמלן שיש בזה גם כן מיטה. בכל אופן, זה אותו דבר, ויש לנו מסקנה שרבי מאיר חושב שמעשר ראשון אסור לזרים, ורבנן חושבים שמעשר ראשון מותר לזרים, ומה שהם לומדים זה שכל עוד לא הרימו מעשר ראשון מהיבול, אז היבול הוא עדיין תבל ואסור לכולם וחייבים עליו מיטה. גם כהן שאוכל תבל הוא חייב מיטה, כן? כי הכל זה פשוט אוכל שהוא אסור, כל עוד לא מתקנים אותו. טוב, במאי הוא קימתא כרבי מאיר, טוב, אז הסברנו שהמשנה שלנו, קישתת רבי מאיר, זה חושב שמעשה ראשון אסור לזרים. האם הסיפה, תגיד את הסוף של המשנה, בת לוי מאורסת לכהן, ובת כהן ללוי, לא תאכל לא בתרומה ולא מעשר. אחא מאי זרות איכא, מה הבעיה, למה היא זרה? מה אתה אומר, שהיא מאורסת לכהן, אז היא או לוויה או כהנת. עכשיו גם כהנת היא בת של לוי, היא לוויה, נכון? כי הוא משבט לוי. אז איזה סיבה יש שמישהו, בת ישראל מאורסת, בת לוי מאורסת לכהן, לא תאכל במעשר ראשון? אין פה שום זרות. אמר רב ששת, מאי אינה אוכלת דקטני, אינה נותנת רשות לתרום. מה שכתוב אינה אוכלת, זה לא הפשט, בוא נתקן את כל מה שאמרנו מקודם, גם כן, רש"י מסביר פה, כולם מתניתים. כן? זאת אומרת, על כל מה שכתוב במשנה לגבי מעשר, שלא לאכול, אנחנו יורדים כאילו מהתירוץ שזה שיטת רבי מאיר של זרים אסור לאכול מעשר ראשון, ואלא זה שיטת כולם, ולא מדובר פה שהיא לא אוכלת, אלא מדובר פה שהיא לא יכולה לתת רשות לשליח לתרום, כי היא עדיין לא נשואה. מה אינה אוכלת דקטני? סליחה, טוב, בוא נראה. אינה אוכלת דקטני, היא כאן נותנת רשות לתרום. אז היא לא יכולה לתת רשות לתרום. זאת אומרת, יש לבעל, לערוס, יש שדה, ויש לנו כלל שאף אחד, אני לא יכול להפריש תרומות ומעשרות למישהו אחר, אני חייב שהוא ימנה אותי להיות שליח, כן? אני לא יכול לבוא ולהגיד, חבל, הפירות שלך לא מאוסרים, בוא אני אסר לך, כן? אם אתה...
אי אפשר להגיד זכאים לאדם
לא... זו שאלה טובה, אבל בעיקרון, לא, אי אפשר. יכול להיות שאפשר להגיד את זה, אבל באופן בסיסי צריך שהוא ימנה אותי להיות שליח. אוקיי? לכן, נגיד, אני המשגיח בחוות פטריות פה בתקוע, ואני מאסר להם, אז אני צריך שהבעלים של החוות פטריות יגיד לי, אתה...
אני לא רוצה לאסר.
אתה שם. נכון, כן, נכון, כן. אז היא לא יכולה עדיין לאסר, היא לא יכולה למנות שליח לאסר, בגלל שהיא... זה לא שאלה. אומרת הגמרא, רגע, אם היא נשואה כן יכולה, מכלל דה נשואה נותנת רשות, אם היא נשואה יכולה לתת רשות לאסר את היבול של בעלה, ואם... והתניה, ואכלתם אותו בכל מקום, אתם ובתיכם, כן? לגבי המעשר נאמר, אכלתם אותו בכל מקום, אתם ובתיכם, לימד על נשואה בת ישראל, שנותנת רשות לתרום, כן? הריבוי, אתם ובתיכם, מלמד שגם כל הבית יכול לתקן את הפירות. אתה אומר רשות לתרום, או אינו אלא לאכול, אמרת, תרומה חמורה, אוכלת, מעשר עקר לו כל שכן, אז לא צריך בכלל, אולי זה בא ללמד שמותר לה לאכול את המעשר, ומה פתאום, הרי בת אשת כהן יכולה לאכול תרומה, קל וחומר שאשת לוי יכולה לאכול מעשר, אז ברור שזה לא בא לרבות את זה, אלא זה בא לרבות, אלא לימד על נשואה בת ישראל, שהיא נשואה לכהן, ללוי, שנותנת, לא משנה, סליחה, לא משנה למשואה, שנותנת רשות לתרום, כן? אני רק מזכיר שגם במעשר ראשון יש עוד תרומה, אחרי שמפרשים מעשר ראשון, הלוי צריך מתוך זה לתרום תרומת מעשר מן המעשר, תרומת מעשר. אז יכול להיות שעל זה זה מדבר, שהיא נותנת רשות לתרום את התרומה של המעשר מן המעשר. בסדר? אז זה היה התירוץ של רב ששת. התירוץ של רב ששת היה שמה שכתוב אינה אוכלת, הכוונה היא אינה נותנת רשות לתרום. יש לנו תירוץ נוסף, מר ברדי רבנה אמר, לומר שאין חולקין למעשר בבית הגרנות. זאת אומרת, היא מגיעה לבית הגרנות ואומרת, אני מאורסת ללוי, תביא לי מעשר ראשון. אז לא מביאים לה. למה? כי זה מה שכתוב במשנה, אינה אוכלת. אינה אוכלת במעשר, הכוונה היא שהיא לא מקבלת זה. על מי מדובר פה? רש"י מסביר שפה אנחנו חוזרים לאוקימתא הראשונה, שאמרנו שבת לוי, שבת ישראל שנישאת ללוי לא תאכל מעשר, בת ישראל שהתארסה עם לוי. לא תאכל מעשר, כי מעשר אסור לזרים. כל עוד היא לא התחתנה, היא לא יכולה. ומה שכתוב בסוף המשנה, שבת לוי שמאורסת לכהן, לא תאכל במעשר, שם הכוונה היא שהיא לא נותנים לה מעשר בבית הגרנות. זאת אומרת, היא לא יכולה לקבל חלק במעשר, אבל כן היא יכולה לאכול מעשר, כי היא לא זרה. היא בת לוי שמאורסת לכהן. ברור שהיא יכולה לאכול מעשר ראשון. היא רק לא יכולה לקבל חלק עצמאי שלה. אומרת הגמרא, אני חלמן דאמר משום ייחוד. אלא למאן דאמר משום גרושה, אז למה באמת אנחנו אומרים שאישה לא יכולה ללכת לקבל חלק במעשר בבית הגרנות? אז יש לדבר הזה שני הסברים, זו סוגיה שתהיה בהמשך המסכת. הסבר אחד זה משום ייחוד, החכמים החליטו שלא יביאו לנשים תרומות ומעשרות, כדי שלא יהיה מצב של ייחוד, שלא ילכו ותחילו לאסוף מכל מיני הסתובב בין בתים של כהנים, של אנשים, סליחה, ולאסוף תרומות ומעשרות. זה מורה, אל תתנו להם. זה אופציה אחת. אופציה שנייה, משום גרושה, שאישה הייתה נשואה לכהן, היינו מביאים לה כל הזמן תרומות, ועכשיו היא מתגרשת, אז ממשיכים להביא לה תרומות, ולא יודעים שעכשיו היא גרושה ולא מגיע לה, כן? אז זה שתי אפשרויות לסיבה למה אנחנו לא מביאים לנשים תרומות ומעשרות. אז למנדה, אני חלה למנדה משהו משום ייחוד, אז אנחנו מבינים למה לא מביאים לגרושה, לבת לוי שמאורסת לכהן, לא מביאים לה, למה? בגלל שיש בזה ייחוד. אבל למנדה אמר משום גרושה, הרי גם אם היא תתגרש, גרושה בת לוי, מי לא אכלה במעשר? הרי גם אם היא תתגרש, היא עדיין לוויה, אז למה היא לא יכולה לקבל חלק במעשר, למרות שהיא גרושה? אומרת הגמרא, ולתעמך, גרושה בת כהן, מי לא אכלה בתרומה? הרי אם היא גרושה בת כהן, היא גם כן, היא יכולה לאכול בתרומה. אז למה אני אומר אם גרושה בת כהן לא להביא, משום גרושה, אז בת כהן, לכאורה, אמורה להמשיך, יכולה לקחת תרומה מבתים של אנשים, כי גם אם היא תתגרש, היא יכולה עדיין לאכול תרומה. אלא גזרה משום גרושה בת ישראל. אז למה בת לוי שהייתה מאורסת לכהן, לא יכולה לקחת מבית הגרנות? זה גזרה משום גרושה בת ישראל. זאת אומרת, בעצם רוצים לעשות פה אישור קו ולהגיד, נשים לא יכולות לקבל תרומות ומעשרות, או משום ייחוד או משום גרושה. אז הטעם של ייחוד הוא יותר הגיוני במובן הזה שהוא נותן הסבר כללי על הכל, כן? אבל הסבר של גרושה הוא פחות, הוא לא נותן הסבר כללי על הכל, כי יש מקרים שבהם לכאורה הייתי אומר ש היא יכולה לקבל, אבל גזרנו לעשות אישור קו בכל המקרים. אי אחי, מי איריה מאורסת, אם אתה אומר שהטעם זה משום שמה שאנחנו אומרים זה שאין חולקין למעשר בבית הגרנות, אין הבדל בין מאורסת לנשואה, אפילו נשואה נמי. התשובה היא נכון, הידי דתנא רישא מאורסת, תנא נמי סיפא מאורסת. זאת אומרת, ברישא דיברנו על מאורסת, כי באמת התכוונו למאורסת, שבת ישראל שמאורסת לכהן לא יכולה לאכול בתרומה, כי היא רק מאורסת. אז בסיפא גם דיברנו על מאורסת, למרות שאפילו נשואה, ולא דיברנו על השאלה אם מותר לה לאכול או אסור לה לאכול, אלא דיברנו על השאלה האם חולקים לה בבית הגרנות, האם היא יכולה ללכת לגבות תרומות ומעשרות או לא. אז בעצם הסיפא שמדברת על בת לוי שמאורסת לכהן שלא תאכל במעשר, הכוונה היא שאל תחלקו למעשר, ולא רק שהיא מאורסת אל תחלקו למעשר, אלא גם כשהיא נשואה אל תחלקו למעשר, כי אנחנו לא מחלקים מעשר לנשים בכלל. זהו, זה, אז זה היה לנו שני תירוצים לשאלה למה במשנה כתוב שבת כהן לישראל, לבת לוי לכהן לא תאכל במעשר ולא בתרומה. תנו רבנה, תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי, יש עוד ברייתא בנושא הזה, תרומה לכהן ומעשר ראשון ללוי, דבר רבי עקיבא, רבי אלעזר בן עזריה אומר לכהן ולא ללוי, אמא לכהן, רבי אליעזר ועזר בן עזריה אומר לכהן, לכהן ולא ללוי, כמו ששאלנו מקודם, אימה אף לכהן. זה ברייתא מאוד דומה לברייתא שאמרנו בתחילת העמוד הקודם על רבי מאיר, פשוט פה זה התחלף לרבי עקיבא. מה הייתה עמד רבי עקיבא שאומר שהכהנים לא יכולים לקבל מעשר ראשון? אז מה מחלוקת רבי עקיבא ולרבי אליעזר בן עזריה? האם כהנים מקבלים מעשר ראשון או לא? הרי לכאורה כהנים הם חלק משבט לוי. אז מה אומר, אז מה אתה אמר רבי עקיבא? דכתיב ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם, בלוויים כמשתה אקרא, דווקא לוויים מדובר פה ולא מדובר על כהנים, ולכן כהנים לא יכולים לקחת מעשר ראשון ששייך ללוויים. ואידך רבי אלעזר בן עזריה, הוא אומר כמו רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו כהנים לוויים, ב-24 מקומות קראו לכהן לוי, וזה אחד מהם. אין לי פה רשימה באמת, אני רואה גם רשי ותוספות לא הביאו רשימה. בזמן כי 24 זה מספר מיוחד, הרי יש 24 משמרות כהונה, 24 מתנות כהונה. נכון, אז 24 זה מספר סתם, לא סתם. אז 24 מקומות נקראו כהנים לוויים, וזה אחד מהם, והכהנים הלוויים בני צדוק, יחזקאל אומר הכהנים הלוויים, אז הם לוויים, אז כתוב שהלוויים, אתה מביא מעשר ראשון, הכהנים נקראים לוויים. ורבי עקיבא, האכל או מצית אמרת, דכתיב ואכלתם אותו בכל מקום, מי שיכול לאוכלו בכל מקום, יצא כהן שאין יכול לאוכלו בבית הקברות, כתוב על המעשר ראשון ואכלתם אותו בכל מקום, אז הלוי יכול לאכול בכל מקום, יכול לאכול לכל מקום בעולם ולאכול מעשר ראשון, אבל הכהן לא, הוא מוגבל איפה הוא לא יכול לאכול, בבית הקברות הוא לא יכול לאכול, הוא לא יכול להיכנס לשם. נכון, מה לכהן בית הקברות, כן? אז לכן אומר בקיבה של כהן לא יכול לאכול מעשר ראשון, כי על המעשר ראשון נאמר ואכלתם אותו בכל מקום. ואידך רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל היכה דבאי, כן? הוא יכול לאכול בכל מקום שהוא רוצה, לא צריך לאכול בכל מקום טכני. אלו כל מקום שהוא רוצה, ומה זה בא לחדש? זה לא באי חומה, הוא לא צריך לאכול את זה דווקא בערים המוקפות חומה בתוך החומה, אלא הוא יכול לאכול את זה גם בשדה. והיא אכילה בתומת הגוף לא לקי, וזה גם דבר נוסף, שכהן, הרי כהן אסור לו להתאמה למת, אבל כהן יכול להיות תאמה, הוא יכול להיות תאמה שרץ, יכול להיות תאמה כמעט קרי ועוד תומות, נכון? מצורה, אז אם הוא אכילה בתומת הגוף לא לוקה, כן, זה גם, ואכלתם אותו בכל מקום, בא ללמד שבכל מקום שאתה רוצה, וגם אם אתה תאמה, אתה יכול לאכול את זה. אי גינתה, דאב השקי, רבי עכשיו, רבי אלעזר בן עזריה, זה לא סתם מחלוקת, רבי אלעזר בן עזריה הוא בעצמו כהן, כן, כהן מיוחס, מיוחס לעזרא הסופר, בוודאי. רבי אלעזר בן עזריה הוא צאצא ישיר של עזרא הסופר, עזרא הסופר היה כהן, והוא גם כהן. אז רבי אלעזר בן עזריה נהג כשיטתו, ולקח מעשה ראשון מהגינה, היה הולך לגינה, דאב השקי, רבי אלעזר בן עזריה, מעשה ראשון מינה. אמר שר רבי עקיבא, אמר זה לא בסדר, אני חושב שאסור לו. אז על רבי עקיבא, עדר לפתחה לבי קיברי. מה הוא עשה? הוא סגר את הפתח הרגיל, ופתח את זה מהצד של הבית קברות, ועכשיו רבי אלעזר בן עזריה לא יכול להיכנס לגינה, לאכול. מה אמר רבי אלעזר בן עזריה? אמר, עקיבא בתרמילו, ואנה חיי, עקיבא, עם התרמיל הרועים שלו, יכול להסתובב בכל מקום ולאכול מה שהוא רוצה, ואני, לא יהיה לי ממה לחיות, לא יהיה לי ממה לאכול. עכשיו, זה לא נכון, באמת, כי רבי אלעזר בן עזריה היה עשיר גדול, אתה צודק. איתמר, בוא נראה מה מצאים.
הוא רק אומר את זה
כדי להתלונן. כן, איתמר, מפני מה? כנסו לוויים במעשר, פליגי ברבי יוחנן וסביה. אחד אמר שלא עלו בימי עזרה, ואחד אמר כדי שיסמכו כהנים עליו בימי תומעתן. תשובה ראשונה זה, הלוויים לא עלו בימי עזרה. כפי שנראה בהמשך, יש לנו פסוק שאומר שבימי עזרה לא עלו לוויים לארץ ישראל. לעומת זאת, זה הסבר אחד. אז עזרה כנס אותם. עזרה היה כהן, והוא כנס את הלוויים. סליחה, אני התחלתי לא במקום נכון. כתוב שכנסו את הלוויים שהם לא אוכלים את המעשר, שהכהנים יכולים לאכול את המעשר ראשון, ולא צריכים להביא את זה דווקא ללוויים. וזה לא קשור לסוגיה עד עכשיו. זאת אומרת, ההמשך יהיה קשור, אבל עכשיו זה לא קשור. פשוט תועלים, מפני מה כנסו לוויים במעשר. אז יש בזה מחלוקת. אחד אמר שזה בגלל שהם לא עלו בימי עזרה, אז עזרה כנס אותם שהם לא מקבלים מעשר ראשון, ואחד אמר, כדי שיסמכו כהנים עליו בימי תומתן. זאת אומרת, התירו שגם כהנים יאכלו מעשר ראשון, כי כשהכהן תמה, הוא לא יכול לאכול תרומה. מה הוא יעשה? הוא ימות ברעב? אז הם אומרים לו, טוב, אתה יכול לאכול מעשר ראשון. בישלמה למנדה אמר שלא עלו משום אחי כנסינו, אלא למנדה אמר כדי שיסמכו עליו, אז לכן כנסו את הלווים, הענישו אותם, אבל למנדה אמר כדי שיסמכו עליו כהנים בימי תומתן, משום כהנים כנסינו ללוויים. בסדר, אני מבין שיש פה אינטרס לעזור לכהנים, אבל זה לא סיבה לקנוס את הלוויים, אלא כולי אלמה כנסה שלא עלו בימי עזרה. כולם מסכימים שיש כנס ללוויים על זה שהם לא עלו בימי עזרה, ואחר כמפלגי מר סבר כנס לגעניים ומר סבר כהנים בימי תומתם עניים נינו. אנחנו נסביר את זה מחר. שיהיה לכולם יום טוב.